אנחנו מודים לכבוד מורנו ורבנו שטרף והגיע לכאן הערב להדריך אותנו לקראת חג הפסח, ובעזרת השם בסוף השיעור או תוך כדי אפשר גם לשאול שאלות את הרב.
ברשות ידידי אמר דאפרה, כבוד הקהל הקדוש, באמת משה רבינו ידע את חולשותינו כבני אדם, ולמרות שאנחנו ברוך השם מבין השוקדים בבתי מדרש, אבל הוא ידע שאנחנו זקוקים שכל שנה ושנה דורשים בהלכות החג, כל חג, כל שכן פסח, שהלכותיו מרובות וחמורות, וממש נקרא שואלים ודורשים בהלכות החג. א', מפני שהשכחה מצויה, ב', מפני שהרבה פעמים דברים מתחדשים וצריך עדכון. אם אז יש וקורה ובני אדם מסופקים והם אינם יודעים שהם בספק, הם חושבים שזה מה שהבינו מערב, ועד שמפחים ומפחים אז כבר הדברים מתלבנים. לכן באמת זה דבר מאוד מאוד חשוב העניין הזה של שואלים ודורשים. ברוך השם הרב שלכם יותר משעגל רוצה לינק, הפרה רוצה להניק, הוא נותן ונותן וייתן בעזרת השם יתברך. אבל אנחנו כאן מצטמצמים למה שנקרא הלכה למעשה, ממעין סיכום ומעין לעורר את הקהל הקדוש לדברים יותר ממוקדים, כדי שאם ירצו לשאול, כדי שאם ירצו לברר, ינצלו את ההזדמנות עד כמה שידנו מגעת. כל ההכנות שלנו לפסח הן בנויות על משהו מעין סור מרע, תעשה טוב. הסור מרע זה הביאור חמץ, ניקיון וסילוק החמץ, זה הסור מרע. ועשה טוב זה הכנות בפועל לקראת ליל הסדר, בכל חג הפסח, אבל ליל הסדר בפרט. ולכן אנחנו נתחיל בסור מרע ונתקדם לעשה טוב. הסור מרע זהו בל יראה ולמצא. אין עוד דין כזה בשאר האיסורים. אפילו חזיר אין בו איסור בל יראה ולמצא. אבל חמץ, גם אם אדם לא אוכל אותו, אלא מקיים אותו, שומר אותו עד לאחר פסח, עובר על בל יראה ובל ימצא. דין מיוחד מאוד לדין החמץ. ולכן, אנחנו צריכים לדעת, על איכן אנחנו חייבים לבאר את החמץ. שכן, בגלל פורים, מתרבים הרבה מאוד מאוד הממתקים ומוצרים של חמץ. בגלל אופי וצורת השיווק הסיתונאית היום בימינו שלנו, קורה ובני אדם הולכים לסופרים וקונים קניות גדולות שהם ממש חמץ, ואז נתקלים לקראת פתח בשאלה מה עושים. ואין צריך לספק שאנחנו צריכים להיות בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד, תכנון מראש, וודאי וודאי שכשאנחנו עומדים כעת כפחות משבועיים לפסח, שאנחנו וודאי צריכים לדעת עכשיו איך להיערך באופן כזה שלא נעבור על בל יראה ובל ימצא. מורשת אבותינו יש בה כולה ויש בה חומרה. הקולה הזו היא מאוד מאוד מושכלת, אבל היא גורמת גם לחומרה. ומה היא? אנחנו אמונים על השיטה שהתורה אסרה לקיים חמץ בפסח אם זה הגיע לדרגה של כזית בכדי אכילת פרס. עשינו הערכה, כל תערובת חמץ שיש בה כעשרה אחוז חמץ בתערובת, אסורה בקיום. אבל אם זה בפחות מעשרה אחוז, ניתן לקיים. לא תערובת חמץ שהיא ממש גושי חמץ, גרגירי חמץ. כי אז היחסיות הזאת לא יכולה לעזור לנו. כי הגרגירי חמץ יתקפצו לכזית, וכבר אנחנו מחויבים לבאר. אלא כל שהתערובת בלולה, ואין בה 10% חמץ, מותר לגנוז אותה. אחינו השנדים והספרדים מחמירים בנקודה זו, חומרה שמביאה אותם לידי כולה. הם אומרים שתערובת חמץ, כל שיש בה פחות או אין בה כדי לבטל פי 60 של היתר מול החמץ, אסור לקיים אותה. למשל, אם יש לי תערובת, והחמץ הוא 1 חלקי 60. כיוון שאין פי 60 כנגדו, אז אסור לקיים אותה. זו חומרה. אבל זו חומרה בעד הליטי כולה. מדוע? כיוון שהם חיפשו ומחפשים להם דרכים איך לעקוף את הדבר הזה, ואז נתנו להם את הפטנט של מכירת חמץ, שתכף נתייחס אליו. בעוד שאנחנו מקלים ומקיימים תערובת חמץ שאין בה כ10% חמץ, אבל אז אנחנו מחמירים על עצמנו לא להזדקק למכירות המקובלות. מה זה המכירות המקובלות? המכירה המקובלת היום, ימינו שלנו, היא לא מכירה, כמו שנאמר בתוספתא, ששניים אשר שטו בים, פליגו בים, יהודי וגוי, והגיע פסח, ועדיין הם לא מגיעים לחוף מבטחים, אין יודעים מה ילד יום. אז היהודי אומר לגוי, זה שמפליג איתו בספינה, אתה רואה את החמץ שיש לי, אני מוכר לך אותו, מחיר המלאה. ואם אחרי פסח אזדקק, ואם תרצה למכור, תמכור לי. הוא מעביר לו, מקבל את התמורה, וזה שרגוי, בכל דבר בעיקר. והיה אם אחרי פסח היהודי יזדקק, ואם למשל המלאי של הגוי הלך והתדלדל, והגוי אומר אני לא מוכן למכור לך, הוא לא חייב למכור, כי יש לגוי ממש בפועל, גם באופן משפטי הלכתי, גם באופן פיזי, זה פשוטו, הוא חמץ מוגדר. ועומת זאת, מהו התהליך של מכירת חמץ בימינו? בני אדם נותנים ייפוי כוח לרב שמייפים את כוחו למכור את החמץ שלו לגוי. ושמייפה את הכוח, ספק אם הוא יודע כמה חמץ יש לו, כי הוא לא דורשים ממנו לפרט. הוא בבית כנסת באקראי, הוא היפי כוח, פרעתם לרב, לא יודע מה נשאר לו, מה יישאר לו, הוא רק יודע שהוא מבצע את היפי כוח. הרב עצמו מקבל את היפי כוח, מכניס את זה לתוך תיק. אז בעיר גדולה יש המון המון יפי כוח. אז אומר הרב לגוי, אני מוכר לך את כל החמצים של כל אלה שיפו את כוחי למכור לך את החמץ שלהם. כמה חמץ? איזה חמץ? איפה נמצא החמץ? כלום. שום דבר. אז אין ספק שמחירה כזו, חלילה חלילה, היא כמו מפוקפקת. ולכן, איך אפשר שאנחנו יהודי תימן, שאבותינו ורבותינו נתנו לנו את הדרך הנכונה, ואמרו, אדוני, תערובת חמץ שאין בה 10%, גנוז אותה ומותר. והשאר תבער. מה זה לבער? לאכול, לחלק לשכנים, לאכול מקסימום מקסימום הלך הכמות מכור אותה לגוי וזהו, זה פירו. אתם אומרים, זה פירו, קח, הלך וזהו, ואין עוד קשר. אבל כל העניין הזה של מכירת חמץ כפי שהוא מתנהל, זה דבר שמאוד מאוד מרתיע. תארו לעצמכם שהגיעה עליי שאלה, מחים תימנים, מישהי קיבלה לפני שבוע הצעה אטרקטיבית מאוד מאוד שהיא תקנה מוצרים שהם חמץ גמור ב-25% המחיר. הצעה מאוד מאוד אטרקטיבית, והיא שואלת ואומרת, האם מותר לה לקנות, שהרי בוודאי לקראת פסח היא תמכור לגוי כדי שחרת פסח היא תוכל לעשות שימוש בזה. שאלתי אם היא בעלת חנות. לא, כמונו, כמוכם, רק הצעה אטרקטיבית. או אדם שהלך ועשה אירוע וקנה כמויות אדירות של ויסקי, ועכשיו הוא שואל, מה לעשות עם זה? יש לו כמויות אדירות. וכי למה קנית כמויות אדירות? כן? כל הדברים האלה, רבותיי, מצביעים על משהו שמתחיל להתבלבל בתוכנו. כבר מתחילים שואלים אותי אפילו בתימנים, לא רק מרוקאים. מאחר והם רואים שהמרוקאים משאירים בצק בשביל מופלטות, משאירים בצק בפריזר ומוכרים אותו לגוי כדי שבמוצאי החג, והפעם זה מוצאי שבת, יוכלו ישר לקחת את הפסיקים האלה ולאפול בשביל המימונה. ואחים תימנים שואלים אותנו, למה להם מותר, לנו אסור? ואני משיב להם, להם אסור, לכם כל שכן זה אסור, לא שלהם מותר. כלומר, יש כאן בעיה קשה מאוד עם התפיסה הזו של היתר המכירה. לכן, מה שאני הולך לעשות איתכם כעת הוא לכאורה רשימה פרטנית, אבל אני נותן לכם מבט. כמובן, בני אדם ירצו לשאול בעקבות הרשימה הפרטנית, למה לא? אבל רשימה פרטנית שנותנת לכם מבט. אומר לכם, מה נחשבים לחמץ גמור שאסור לגנוז אותם? ואז, מטבע הדברים, צריך לערך מכאן עד ערב פסח לסיום טוטלי על זה. אכילה, עד החלוקה, לבני משפחה, לקרובים, בקרים. כן, באמת יש כמה גדולות. היום אין בית שאין בו מת, שאין בו גוי או גויה. למכור להם באמת, ולקחת שיקחו וילכו, וזהו. אז הנה רבותיי, בואו נראה. אני לא צריך לומר לכם שאטריות זה חמץ גמור. אני לא צריך לומר לכם שפסטה זה חמץ גמור. זה אסור לגנוז. אבל אבקת מרק, רבותיי, אבקת מרק זה חמץ גמור. דעו, לא כל מוצר שאנחנו מקבלים בשם מרק, בשם בשר, בשם דג, הוא כזה. אנחנו מקבלים, לא אנחנו, ברוך השם, אנחנו הרי לא אוכלים נקניק בגלל החריטה. אבל יש מוצרי נקניק שהכמות של הדגן שם היא גדולה מאוד. ואין לו מרק בלי תפיש. אתם יודעים כמה כמות של חמץ? חמץ גמור. אסור לגנוז דבר כזה, כפי תפיש. אז גם אבקות מרק, אסור לגנוז דבר כזה. אז אבקות מרק, אטריות, אלכוהול מיובא, בוטנים מצופים, מה שקוראים לזה, קבוקים. כן, אסור, זה חמץ גמור. בורקס, אני לא צריך לומר לכם, זה דבר פשוט שאסור. אבל ביסלי, במבה, וכאן אני עושה את נחת הקלה, ביסלי של כל השנה, חמץ גמור. במבה של כל השנה, חמץ גמור. שלווה של כל השנה, חמץ גמור. כאמור, אני עושה כאן את נחת הקלה, ואומר, אבל אנחנו איננו רואות ולא זר, שאנחנו רואים בסופרים, ביסלי קשה לפסח, במבה קשה לפסח, שלווה קשרה לפסח, כן? איך זה מתיישב? פשוט, עושים את זה מקטניות. האם אנחנו רשאים לצרוך מותרים כאלה ולהשתמש בהם או לא? אז נכון אני ברגע הזה בגדר של בלי ראה ואני מצא. ואני כאן עובר לנושא שעוד מעט ניגע בו בפרטנות לגבי המוצרים אשר הם ראויים בשבילנו. כאמור, זו יתנחת הקלה, שאני עוזב רגע את הבלי ראה ואני מצא, כדי להסביר נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא בעניין איסור אכילה. אנחנו יהודי תימן, בעניין איסור אכילת חמץ, מאוד מאוד מחמירים. אין עוד עדה מחמירה כמונו באיסור אכילת חמץ. דרי לכם אחד לאחד למצוא חשבון. מרן השולחן ערוך פוסק שאם חמץ התערבב בדבר שהוא איננו חמץ, לפני פסח, והיה בו פי 60, והיה בו פי 60, הוא בטל ב-60, ומותר לאוכלו בפסח. אבל הוא שאתה בטוח שאתה אוכל חמץ. יתרה מזו, רבותיי, לפי מרן השולחן ערוך, אם יש לך חתיכת נבלה, בשר שוויה, נבלה, התערבבה בשר שוויה, קשה למאדרים, שתי חתיכות כשרות, רחת אסורה. לפי מרן, והרמב"ם חולק עליו בתקיפות, אם נבלה התערבה בשתיים כשרות למאדרים, מאחר זה נקרא יבש ביבש, חד בתרבטיל, וברך שהכל נהיה בזורו, ואוכל אחת אחת. לא יכניס את שלושתם ביחד, אבל אחת אחת זה בסדר, כן? הרמ"א אומר לו, לא. זרוק אחת בצד ותאכל את השניים הנותרות ותגיד אולי זו שזרקתי היא האיסור, ואולי בתקול תצא לך מהשמיים ותאמר ואולי זרקת את הקשירה ואז אחד בחד. זאת אומרת יש שם כמה היתרים מאוד קשים, מאוד תמוהים, אבל אנו לא מסכים להיתרים האלה. עכשיו הם באים ואומרים אם מצא כיכר מצא חמץ, הרי יש מצות חמץ של כל השנה, או כיכר שחמיץ במהלך הלישה ואפייה, התערבל עם מצות שלו, מעיקר הדין חד בתרי בתיל, כי זה לפני פסח. רק מה, בגלל חומרת הפסח, אנחנו מבטלים את זה ב-60. והרי כאן, כשתאכל אתה תאכל כיכר חמץ ממשי, וחמץ בפסח הוא במשהו. אז אנחנו יהודי תימן מאוד מאוד מחמירים ואומרים אין אפילו גרגר של חמץ שהתערבב בהיתר מלפני פסח. כל שכן בפסח אסור לאכול את התערובת בכלל. אחינו האשכנזים הידועים כמחמירים מאוד 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 לא מגיעים דרגת החמרה שלנו, והם אומרים שבאמת ביבש ביבש הם כמונו, אבל לך בלך, תערובות של לך בלך, אפשר בביטול. זאת אומרת, הם נמצאים בעמדת ביניים. אז יוצא איפה שאבותינו מאוד מאוד מחמירים. ולכן, זה אומר מוריי ורבותיי, שאנחנו יהודי תימן, לא שאנחנו פוסלים, חס ושלום, את ההכשרים של הרבנות. חס ושלום. אבל, בפסח, אנחנו צריכים כשרות מהדרין, וכשרות מהדרין ברמה של האשכנזים כמו הרב לנדאו וכיוצא בזה, וכן של יורה דעה. וזאת למה? כיוון שהם מקפידים בעניינים האלה של תערובת של חמץ שמתערב בהיתר מלפני פסח, ולוואי שלפחות באמת נוכל להיות מוגנים על זה כשרות המהדרין. אז מבלי להטיל דופי בקשרות של רבניות, שוודאי ודאי מתחשבות לכל מיני פוסקים מכירים, ודאי בשולחן ערוך, אנחנו לצורך פסח צריכים מאוד מאוד להשתדל בקשרות מיוחדות. היינו מהדרין. ולכן, כשאני חוזר חזרה לבל יראה ולמצא, בשביל של כל השנה אסור, ב-10 במבה של כל השנה אסור, שלווה של כל השנה אסור. אבל חייב נמצא בשביל קשר לפסח, במבה של הפסח, לא נוכל לקחת אלא קשרות מהדרין. עכשיו, מהדרין אשכנזים בדרך כלל לא נמצא על דברים כאלה, כיוון זה קטניות, והם מאוד מחמירים באכילת קטניות. אבל יש דברים שתוכלו למצוא בהחשב של הורי דעה, קשרות כאלה. אז אפשר לקנות לילדים את הדברים האלה אם יש קשרות של מהדרין. ככה, לא שאלתי עליו באופן אישי, אני מוכן לשאול עליו. יש כמה רבנויות שבאמת הן מובילות בענייני כשרות. למשל, רבנות רחובות יש לה שני מסלולים, כן? וגם בירושלים יש להם שני מסלולים. אבל בהחלט אני צריך לשאול על הרבנות הספציפית הזאת, עד כמה ניתן לסמוך. היה למשל, כשהרב ינובסקי, זכון לך, עדיין הקם שנתיים הכשרים על כרמל מזרחי, ידוע היה, ההכשר שלו זה הכשר רציני, אבל הוא זה הכשר רבנות, הכשר רציני מאוד. אז יש באמת רבנויות שאתה יודע, מקפידים מאוד, אז באמת אפשר לסמוך עליהן. אז על זה צריך לבדוק. אני חוזר חזרה, רבותיי, שאכן באמת אנחנו צריכים כל מה שקשור לאכילה לקחת מהדרין. מכאן אני ממשיך הלאה לבל יראה, ואחר כך נחזור חזרה לעניין של המותרים. וודקה מיובא, לחמץ גמור, חיטה שמוחה, כפכף, הממתק, כפכף, הממתק הזה, לחמץ גמור, לטת, פסק זמן, פתיתית, פרחיות חיטה, קוסקוס, כל אלה זה חמץ גמור, קווקר, זה חמץ גמור, שמרי בירה, חמץ גמור, שקדי מרק, חמץ גמור, תחליף קפה, צ'יקו, זה מתגנים, זה חמץ גמור. אסור לגנות דבר כזה, צריך פשוט לגמור, צריך לגמור אותם. לכן, ככל שאני אזכר במהלך זמן, ויסקי, זה חמץ גמור. ברנדי לעומת זאת, אפשר לגנות. שימורים, שאין להם אפשר לפתח, של כל ימות השנה. לומביה, חמוצים, זיתים, תירס, וכל מיני קופסות שימורים כאלה. מותר לגנוז. אין להם אשר לפתח, אבל מותר לגנוז אותם. אין בהם איזה רמה של תערובת, נכון? יש בהם עמלנים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, כמה זה מגיע? זה לא מגיע ל-10%. לכן מותר לגנוז אותם. אבל קופסאות שימורים, כמו שאמרנו, חיפיש וכאלה וזה, בוודאי שאסור להחזיק. רק לאיזה חמץ גמור, אני לא צריך לומר לכם. שוקולד, יש שוקולד שאין לנו ואפל, אפשר לגנוז אותו עד אחרי פסח. אז כאמור, אלה הם דברים בקווים כלליים. עכשיו, לגבי האכילה, דיברנו על בל יראה, ולגבי האכילה. כפי שכבר אמרנו, זה סמוך ונראה שני הדברים האלה. בני אדם ישאלו, למה באמת צריך כל מיני קשרויות? הדברים שלא צריך בכלל שיהיה להם קשרות. למשל, ניתן דוגמה. אורז כשר לפסח. מה זה קשור? או חומוס, גרגרי חומוס, כשר לפסח. מה זה קשור? למה? מי צריך את זה? אפשר לקחת אורז, כל חומוס. התשובה רבותיי. כיוון שאלה אורזים אותם במפעלי אריזה. במפעל אריזה הוא משרת הרבה דברים. לא דווקא קטניות, גם דגנים, גם קמחים. ולכן, הועיל במפעל האריזה, יש בו גם אריזה של דברים קמחיים דגניים. לכן, צריך להכין את מפעל האריזה באופן מיוחד, זה נקרא להכשיר קווי ייצור, קווי אריזה. להכשיר אותם באופן מיוחד לחג, אל פסח, ואז אפשר לחתוב קשר לפסח, כלומר, האריזה נעשתה תוך הצפדה שאין מעבר של חמץ. אז לכן זה נצח גם אורז שיקשר לפסח. מכאן רבותיי, אני עובר לתבלינים. כמון או כל מיני תבלינים. מה צריך קשר לפסח? כולם קשרים פסח ונגמר? לא, רבותיי. מי שרוצה לקנות תבלינים, רצוי מאוד מאוד שיקנה תבלינים גרגירים. למה? כדי שהוא או אשתו או בני ביתו יבררו מפני הדגנים שיש. ברירה אחת לאחת. כמו שראינו בבתינו, שמים על מגש, אחת אחת, ברירה מאוד קפדנית. אין לקנות תבלינים טחונים, כי כאמור, מאחר והם מייצרים בכמויות גדולות, אז הברירה מאוד מאוד מפוקפקת. כמובן, בני ברירה לבני אדם שאין להם את היכולת להתמודד עם ברירה. אין להם ברירה כי אין להם ברירה, אם אין להם יודעים לברור כהלכה, אין להם מי שיברור. אז טוב, יכולים לסמוך על יורי דעה, ויש ליורי דעה תבלינים טחונים, מוכרים אותם אושמי ועוד כמה בבני ברק, שהם מוכרים גם תבלינים שהם טחונים לאחר ברירה. כן? רק רגע. אם ההכשר הוא של גורם כזה כמו שאמרתי, לא אכפת לי אם מוכרים אותו בסופר, אבל לא מאמין שמוכרים אותו בסופר, אלא בדרך כלל אלה נמכרים בחנויות מיוחדות של תימנים בבני ברק ועוד בכמה מקומות, אז אני לא מאמין שהם תימנים. אבל אם באמת יש דבר כזה, אתה יכול, כי כאמור הם משתדלים מאוד בברירה, אבל רצוי מאוד מאוד להיות כל איש צורר ביתו ומדבר כשון עמו, לקנות גרגירים ולברור. אשר לכמון, הייתה איזה שנה שהעלו רעיון שכאילו הכמון הוא דגני וחשו מפני חימות. אפילו אצלנו בישעיל גם הגיע אלינו לא אחת השם להאריך מבטו שנות הבנעימים, עשינו אצלנו בכולל זקנים, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. ושאלנו אותם הרבה שאלות, בעניין מנהגי תימן, וצנעה, ומנחה, ורדה, וירים, ושרעב, בכל מיני מקומות. אז יש לנו הקלטות בעניין הזה. אז בין היתר, באותה שנה שאת אורה שערה סביב הכמון, אז הבאנו את הכמון, ושאלנו את זקננו. אז החבר של רבי שעידה שמשולם רוחי הוא מורי שמעון להבי, אז נחק בגיחך, לקח את הכמון, פרק אותו לגורמים, אומר איפה יש כאן דגן? הוא פתח אותו, פרק אותו לגורמים. כלומר, הם מכירים את המציאות, אך הם לא מכירים את המציאות. ומשום כך, אין חשש בכמון בתור כזה שהוא דגני. הוא לא דגני. אבל יש לחשוש מפני גרגירי דגנים שנמצאים בתוך הכמון, וזה צריך לברור. מכאן אני עובר לדברים מסופקים. קינוע, שוב, זה גרגר שהסתפקו בו אם הוא דגני או קטנית. היום זה עוד מטות שהוא קטנית, אבל מאחר וזה ספק, זה לא כמו הכמון שאצלנו ידוע ויש לנו מסורת על הדבר הזה וכו', מאחר ובאמת יש ספק, לא כדי להיכנס לשפך שאנחנו כל כך מרבים מאוד מאוד לשמר מכל דבר ודבר, ודאי שאנחנו צריכים להיזהר ולא לצרוך את הכינועה הזה. עכשיו, יש גם מה שנקרא שמנים. אז למשל, קנולה, זויה, באלה יש הרבה פעמים זרעוני דגנים. הרבה. ולכן אין לקנות בהכשרים רגילים זויה, קנולה, כי בהכשרים רגילים כאמור צריך מאוד מאוד להיות זהירים בגלל הדגנים שיש שם, אלא רק בכשרות מהדרין במידה ויש את זה לקחת. אבל שאר השמנים בכשרות זה בסדר, שמן זית, שמן דקלים, שמן כותנה. כמובן אנחנו יהודי תימן נחמיר על עצמנו כשרות מהדרין בגלל קווי ייצור, בגלל צבעי מאכל, בגלל עמלנים, וכיוצא בזה. אבל הם פחות נגועים, או פחות יש בהם בעיות, מאשר שמן סויה או שמן קנולה, אחר יוצא בזה. עכשיו למשל, יש מה שנקרא המצות. המצות, אני לא צריך לומר לכם, שהן נאפות אצלהם בצורה שונה מאשר אצלנו, ממעטים מאוד מאוד במים, בקמח, ומנסים להקות אותו עד שהוא מתרצה ואומר רוצה אני. כי לא שמים הרבה מים בבצק. ואיך, אם לא תשים הרבה מים, איך הוא יהיה עיסה? איך הוא ידביק? אז נשים ככה ביד לעשות, אחר כך שמים להפשחה נירוסטה, יש להם מערוך מנירוסטה, מבחינה הזאת זה נפלא מאוד, שוחה נירוסטה, מערוך נירוסטה, כעריצית מנירוסטה, באמת, מבחינה הזאת כזה שבוח הוא שיפע אותנו. מקים אותו, מקים אותו, בעל ענינו, בעל ענינו, העיסת ענינו, זה ענינו. ואז סוף סוף מתדבק משהו, ואז זורקים אותו לחימום, לאפייה, הכל תוך 18 דקות. עכשיו, שונה האפייה שלנו. איך האפייה שלנו? שמים מים כחול שזה נדרש. עד שזה ממש נלוש, מתגלגל. ממש נעשה עיסה אחת, עיסה אחת בביקה. עוד ועוד ועוד. עכשיו, זה לא קדוש כדי לוחמים. למרות שמספיקים כדי לוחמים. צריכים כדי לוחמים 18 דקות. זה רבנו, זה 24 דקות כדי לוחמים. אבל מספיקים אפילו בתוך 18 דקות. אבל שמים מים כפי שצריך. לשים כפי שצריך. אז זה עיסה. ואז שמים את זה ואופים. למה הקדמתי לכם את ההקדמה הזאת? בסיבה פשוטה. א', אצלהם המצות קשיחות. ועוד נחזור אל העניין הזה בהמשך הדרך לגבי שיעורים. ב', רבותיי, המצה שהם אוכלים עם מצה קשיחה, יש מהם ובעיקר אנשי חב"ד, נמנעים מאוד מאוד מלאכול מצה שרויה. כלומר, היא גם קשיחה, וגם אסור להם לטפל אותה במרק, במים, שמא תחמיץ. הרי אחרי אפליה אין חשש לחמץ. ומשלהם לשרות או לאכול מצה שרויה אצל אנשי חב"ד, זה כאילו הם אוכלים חמץ גמור. עד לכך, מרוב שמקפידים. עכשיו, בכל שיגעון יש היגיון. מה יש היגיון בשיגעון הזה? פשוט, בגלל שהם לא שמים מספיק מים, ובגלל שהם בעצם עושים את הפס על זה הקעה, אז נכון, אתה מקבל מעין פיתה, מעין פיתה דקה, אבל לפעמים יש איזה קצת קמח בפנים שלא נלוש טוב, אלא מנמר הבצק ומתחתו בצק, הוא לא נלוש טוב. ואתה שם אותו באפייה, וזה נקרא קמח קלוי. א', זה יכול להיות שהוא כבר החמיץ. ב', ורק ששרור אותו יחמיץ. כי הוא קמח קלוי. ולכן, רבותיי, אין צריך לספק שיש בעיה במצות הקשיחות. אז אנחנו משתדלים לקחת מצות טובות, אם אדם יכול, מצה שמורה, מצה שמורה, אדרבה ואדרבה. אבל תכף נציע גם ברמה של השם, ברמה השמית של המוצא. אבל אצלנו לעומת זאת, אם יודעים, ואם יש נשים שיודעות ללוש, ולשות כהלכה, ועושים את כל התנאים, צריך להיות אדם שיודע הלכות, כי היום בדור הצעיר, הנשים שלנו בדור הצעיר מאיפה נדעות. אבל אם יש עדיין כאלה שיודעות, ויש תמיד חכמים שמפקחים על העניין, עד רבה. אתה מקבל פיתה, קשרה למהדרין, שמורה, ראויה לאכילה, אתה יכול לטבל אותה כמה שתרצה, ואין שום חשש בעולם שזה יחמיץ. אבל לא כל אדם ואדם יש לו את היכולת ואת הסיפוק לעשות מצות משלנו, דהיינו לפי מסורת אבותינו, ועוד שתהיינה כשרות, אז צורכים מצות מן השוק. נראה לנו שמצות שומרון הם עובדים יפה, וגם המחירים טובים. למשל, מצות שומרון, מצה שמורה, מכונה, לא יד, קילו 37, סביר. אצל הרב נפש, להתעניין אצל הרב נפש, הוא יכול להשיג לכם במחיר כזה. כן?
עכשיו... שעיים על קל שומרון, הוא אמר לי שיש להם שלושה סוגים, את החלקים הפנימיים, זה מה שנקרא קו ייצור ראשון, ומצע שמורה.
לכן, אנחנו מאוד מאוד ממליצים ללכת.
מהרב נפש מי?
נדמה לי יהודה. נדמה לי יהודה. תשאל את הבן שלי הרב צפניה, הוא יגיד לך. כן? הוא יגיד לך. אז רק רגע, רק רגע. רק רגע, רק רגע. אז כאמור, יש להם שלושה חוטי ייצור. מצע שמורה, יש מה שנקרא מצע רגילה, אבל תנור ראשון. וזה עדיין נעשה ברמת הידור של מצע שמורה. ויש האפייה הרגילה. והנה רבותיי, תנור ראשון, שכאמור זה מצע שנעשה בהידור, בהידור רב. נכון, היא לא מצע שמורה, אבל היא מצע רגילה בהידור רב. מוכרים חבילה בת 2.5 קילו ב-37. זה דבר מאוד סביר ומקבל הדעת. זה דבר חשוב. לכן אנחנו ממליצים לקנות, אם כבר מי שאדם לא יכול לקנות מצע שמורה, אז לפחות מצע שמורה ללילה חייבים בשביל המצווה. זה ברור, זה ליל הסדר. אני מדבר בשביל כל החג. אז יש את הקו ייצור הראשון, מה שנקרא עשייה ראשונה, עד רבה זה סביר. אין לומר שמצות הלפרים בסדר, מצות ירושלמי שמורה בסדר. מצות יהודה רגילה, השנה לא לקנות. השנה לא לקנות. בשבילים, הועיל, הם מרטיבים את החיטים ומייבשים אותם, ודעתם זה בקוראים פסק זמן מאוד קצר, אבל אנחנו לא נכנסים לספר כל הדברים האלה. ולכן מצאת יהודה רגילה, לא. מצאת ירושלמי שמורה, כן. לא. זה אותה חברה, אבל זה לא אותו מפעל. זאת אומרת, יש את המקום שעושים את המצא השמורה, ויש את המקום שעושים את המצא הרגילה. ברור?
כן.
זה מה שאנחנו ממליצים. זה מה שאנחנו ממליצים. כן. מצאת יד בנימין, אפשר לקנות מצאת יד בנימין, בסדר גמור. כן.
בשומרון, כמו שאמרתי, יש להם את הקו הרגיל.
בקו ראשון, בגלל זה אני ממליץ על קו ראשון. כן, זה הכי טוב, כי אז עדיין שוטפים את המכונות והכל.
גם בראשון שוטפים את המכונות, אבל לא עוצרים את המכונות.
אני מדבר גם על לעצור את המכונות, כן. ובכן ככה. אז הנה, התייחסנו גם כן אל ה... איך קוראים? אל האמסות. שניצל רבותיי. שניצל של כל האימות השנה הוא חמץ גמור, בין אם זה בשר, בין אם זה צמחי, בגלל ריבוי הפירורים שיש שם. אבל שניצל של פסח, אם זה קשר למאזרים, זה אפשרי, ואין שום בעיה בעניין הזה. יש מה שנקרא הדגים. הדגים, רבותיי, דגים חיים כשרים. אבל דגים מיובאים, פילה, נסיכת הנילוס וסלמון, רק אם יש כשרות מיוחדת. מדוע? כי מערבים בתוכם עמלנים וצריכים רק כשרות מיוחדת. עכשיו רבותיי, אני חוזר חזרה לאחר שסקרנו גם את האוכל הכשר. מכאן אני מגיע רבותיי לאט כדי להגיע עד ליל הסדר, אבל אני מגיע לבדיקה. בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, אור ל-14, הפעם, כיוון ש-14 זה ביום שישי, נכון? זה רגיל. כן, ביום חמישי אור ל-14. כן, אור ל-14. צריך להתחיל בזמן ולעשות בדיקה כהלכה. מה פירוש? נכון, הנשים שלנו נקות טוב והכל. אבל רבנו הדגיש מאוד מאוד בהלכה שהמצווה היא כפולה. ניקיון ובדיקה. למה רבנו אמר כך? כלומר, איפה שיש לך חשש לא ניקוק ההלכה יבדוק? לא. זיכיון או בדיקה? נכון מאוד, לא חייבים לעשות בדיקה במחתן של כלים, שכל תכליתו זה רק כלים, רק מחתן של כלים. לא חייבים רבותיי לבדוק בארונות בתאים הגבוהים, אבל חייבים לבדוק במשפחה שברוכת ילדים או נכדים ונכדות, בכל התאים של הארונות בגובה הילדים. כי בלי עין הרע, הילדים מסתובבים, מחביאים ממתקים, מפלחים ממתקים, מחביאים, כל מיני בחורים וסדקים. ומשום כך, במקום שיש לחשוש שאכן באמת חמץ הגיע, אף שניקו, חייבים לבדוק. נכון, אנחנו מדליקים נר, מברכים אשר קצה מצוותיו אצלנו על ביעור חמץ, לא עונים לטלפונים, לפלפונים, יש ברוך השם, האישה עבדה כל כך קשה, עכשיו היא תורנית לטלפונים, לפלפונים, ואנחנו קודש לבדיקה. מאוד מאוד רצוי לקחת הילדים, לחנך אותם לכך, להכין להם נר, אני נוהג להכין להם נר עם מעקה מסביב שלא יהיה סכנה, אבל בהחלט אפשר לקחת פנס כיס טוב, להתחילה ולבדוק עם פנס כיס טוב. זה פרקטי, זה פרקטי וזה טוב. גם ללא נר. אבל, כאמור, מי שיש לו נר ודואג שיהיה מעקה טוב בסיס מתחת לזה ובודק, לא חייב לכבות את החשמל. הוא יכול להדליק את החשמל, ואז כל המרחב גלוי לפניו, ונגמר, וזה הוא בדק. אבל, בפינות, בזוויות, מתחת לארונות, חייבים לבדוק, שמה אולי נשכח. בודקים בדיקה של ממש. ברור שאת החמץ הנשאר או הנמצא, אורזים בשקיות ניילון גלויות, שכתוב בהם חמץ, כדי לא לבלבל, אוכלים בערב, אוכלים מחרת, ואז מחרת בהגיע המועד, מבערים את החמץ, פורו בדרכו, או שורפו, בכל דרך של ביעור. יחס הכשרת כלים, רבותיי. ברוך השם, כל מי שיכול לעשות לו מערכת מול מערכת, יבורך, זה הדבר הכי טוב. מערכת מיוחדת לכלי פסח. אבל היה, בבני אדם, אין להם את היכולת לעשות מערכת מול מערכת, או מערכת מושלמת. אז צריך לדעת כמה כללים בעניין הזה. אז למשל, תנו רפייה, מנקה אותו היטב היטב, והניקיון היטב היטב הוא אשר קובע. כי הרבה פעמים במסילות, בפינות, בסדקים, צריך לשים חומרים אשר מסירי שומנים. אחרי שמנקים היטב היטב, משביתים 24 שעות, מסיקים בהסק המקסימלי, כשעה, וזה הכשרו. מבערי הגז, מלכתחילה, די בניקיון יסודי ובעירוי עליהם. מבערים, חצובות, אבל הכי טוב להגעיל, ואין בעיה להגעיל את המבערים ואת החצובות. לא רוצים להבעיר, לא רוצים להגעיל, בבקשה, ישימו נייר, נייר כסף מעל זה, ובזה פתרו את הבעיה. הבעיה, רבותיי, ביחס לשיש, השיש מצד הדין לא היה צריך להיות מכשר. כי לא מבשלים בתוכו, לא מעליו, לא מתוכו, אלא פליטות. פליטות מסיר שכבר הוצר מעל גבי האש. אבל למרות הכל, אנחנו מנקים את הבטר, מערים עליו מים רותחים מקומקום חשמלי רותח, וזה שלו. הכיור, רצוי כיור ממתכת. אבל למי שעדיין יש כיור מחרטינה, כאן אנחנו באים לבעיה קשה מאוד, כי חרטינה נותנים לדין של חרס, וחרס אין לו הכשר. אבל מאחר בחרס הזה, לא, אין בו כלי ראשון רותח, אלא מים מלמעלה, שהרבה פעמים היד אינה סולדת בהם, כי אחרת איך יקרה את הבית, או אנחנו נוכל לרחוץ כלים בזה. וגם, זה חומרי חיטוי, כל מה שבלע, הכל פגום מראשית הדרך. לכן, לנקות את היבטל, ולפגום אותו גם כן עם חומר חיטוי, ולמלא אותו במים, לערות עליו מים, היטב היטב, לשאיר אותו עם מים, לאחר מכן זהו הכשרו, לערות עליו רבים, זהו הכשרו, זהו הכיור. המיקרוגל, רבותיי. כן?
זה מקירה עם
לא הבנתי.
הם
טוענים שאם נשפח חמץ על החצובה או בקיור, במיוחד על החצובה, והרי הכלי שאתה שם על החצובה, במידה בחצובה בלעה חמץ, עכשיו צריך להתחמץ אל הכלי. זה לא משנה, זה נקי. עכשיו נפלוט בליעה. עכשיו, נכון שלפי מרן, קדירה חלבית וקדירה בשרית שנוגעות זו בזו, אין הבלעה חיצונית, אלא אם כן יש רטיבות. מורי לא כך פוסק. מורי בשיטת רבנו אומר, שאם קערה חלבית וקערה בשרית נוגעות זו בזו, גם בלא לחות יש עברת טעמים. כי בגלל החום יש הפלטה והבלעה. ולכן אין צל של ספק שאנחנו צריכים לחשוש, אלא מה? אנחנו טוענים שהחצובה, כל מה שנפלט הוא נזרם, כי זה ליד האש. אז מצד הדין לא היה צריך להיות הכשר, אולי מספיק בעירות, אבל יתר ביטחון וחברות חמץ, לנקות את הבטן ולהגעים. כן, אבל בקיור אי אפשר להגעים, אלא בעירות, בעירות, ברור? כן, מה? מה צריך ליבון? כן, אבל אנחנו אומרים, ההסקראות האלה, החצובות האלה, כל מה שנשפח, אם נשפח, הוא מיד נשרף כי הוא קרוב ליד האש. ולכן אין מקום להחמיר ולצריך ליבון. אלא די בכך שאפשר להגעיל וזהו. אמרתי, מצד הדין אפשר לערות, זה בעל דעירוי, ממעלה למטה. אבל מחמרות הפתח אנחנו ממליצים על הגעלה. ברור? עכשיו ככה, מיקרוגל. מיקרוגל זה אחד המכשירים הטובים ביותר בשבילנו מבחינת ההכשרה. ומשום מה, מסתפקים בעניין של המיקרוגל. כאילו מחפשים בעיות. כי רבותיי, המיקרוגל אין בו חום לא בגג. אני לא מדבר כשהוא מפעיל מכשיר השחמה. יש שני סוגי מיקרוגל. מיקרוגל שיש לו מכשיר השחמה, ומיקרוגל שאין לו מכשיר השחמה. מיקרוגל שיש בו מכשיר השחמה, הוא מפעיל מכשיר השחמה, הוא תנור. הוא תנור לכל דבר בעיקר. אבל מיקרוגל שאין בו מכשיר השחמה, או לא הפעילו את המכשיר השחמה, הוא אחד מצלי הבריאה. מדוע? כי אין אש מלמטה, אין אש ממעלה, אין אש מצדדים, אלא אתם רואים, שמנו את הכלי בתוכו, ויש בתוכו או משקה או אוכל, ומזרימים בתוכו הקרנה אטומית מסוימת, והקרנה האטומית הזו מגיעה אל המשקה או לתרשים, ותשגרו, מפעילה את כל החלקיקים בפנים, והתרוצצו החלקיקים בקרב האוכל ובקרב התבשיל, ומרוב ההתרוצצות הזו נוצרת אנרגיה וחום, אז החום בא מן התבשיל ומן המשקה החוצה. לא שהחום בא מן החוץ מבפנים, אלא החום בא מבפנים החוצה. כלומר, הכלי עצמו מקבל את החום כתוצאה ממה? מן התבשיל. והתושבת החצובה, היא מקבלת חום מן הכלי שקיבל את החום מן האוכל בפנים. כך שהדרגה הרבה יותר מוכן. ואין לומר הצפנות. איפה הצפנות? איפה הגג? ואיפה זה? לכן, מה יש לעשות במיקרוגל? לנקות אותו יתר יתר, לקחת את התושבת, לערות עליה מהמריקים, ונגמר. אבל, אנחנו לארג'ים, אומרים, בבקשה, קח את התושבת, תגעיל אותה, נקה אותה, תגעיל אותה, מה הבעיה? היא מתכת, ואפילו מזכוכית, ותכף ניגע בעניין של זכוכית, ואפילו מזכוכית, תגעיל אותה, בזה נגמר, שים, עכשיו שים סיר בפנים, שים בתוכו מים, שים בתוך המים קצת חומר חיצוי, תפעיל אותו, עכשיו שימו לב, אתם רואים, אני באתי עם ספרים, ואני לא משתמש בהם, כי בכל זאת אני צריך גומיה, אז הבאתי אותם. אז אתם תראו שם ג'נן שאומרים לך להפעיל את המיקרוגל שעה. זה שיגעון. זה שיגעון. לא צריך. אלא אתה מפעיל בזהירות. אל תיתן ישר 10 דקות. לא. תן 7, 8, תשע, בזירות, במעקב. עד שאתה רואה שהוא מעלה עדים מסביב, זה כתשמישו, ככה שלא. זה כבר המקסימום. כי אז אתה מכשיר כביכול את הדפנות ואת העלי, את החלק העלי, וזה אשרו. וכאמור, אתה תושב את פן כך תגעיל ונגמר. וזה אשר הטוב ביותר למיקרוגל.
המים
נגמרים. מה זה? אוקיי, לא, אמרתי, בחוכמה, צריך לדעת הכמויות, אז בחוכמה לעשות את הדבר הזה. זה המיקרוגל. כן, בבקשה. מה, מה? כן, ובכן ככה, ובכן, רק הרשה לי להשלים את הדברים, וזה קצת יקהה את הקושה שלך שהיא קושה חזקה, כן? כמובן, לאחר ששרת את המיקרוגל, הרי רבותיי, אין אנו משתמשים במיקרוגל עד שאנחנו שמים את המאכל בלי כלי, אלא בדרך כלל אנחנו שמים את המאכל בתוך כלי, ואז אם יש לך כלי, ועוד יותר אם אתה מחסה אותו בניילון, מחורר קצת. אז אין לך שום בעיה כאשר למעדרים. כשיש לך כלי מיוחד, אתה שם את האוכל, שם עליו ניילון, קצת מחורר, כי הרי הוא יפח, הוא יפח. וזה הדבר הטוב יותר. ומכאן לשאלה שלו. הוא אומר, יש בני אדם, השטוב עגלו זנגורים, ממהרים. שמים ישר את הפיטה על החצובה, על התושבת של המיקרוגל, והיא מתחממת, ומטבע הדברים גם מחממת את התושבת. ואז, מה דינה של התושבת הזו? האם התושבת הזו צריכה ליבון, או לא צריכה ליבון? רבותיי, נער הייתי, ואני הולך במזדקן, עוד לא הגיעה דרגה של הפיטה הזו שמחממים אותה, לדרגה כזו של אש, שנוכל לבוא ולומר, שהתושבת הזו, שהחצובה הזו, היא קיבלה משהו גס, דגן גס, ביבש, ואז דינה ליבון. לא, אלא קיבלה טוויו, קביעה, הזה הלחם החם. לא מעבר לזה. לכן, מספיק הגעלה, הגעלה, ואין צורך יותר מכך.
ברבנו לא מוזכר ליבון.
מה?
ברבנו לא מוזכר ליבון, רק הגעלה.
נכון. ואף על פי כן אנחנו משתמשים בעניין של ליבון, למרות שרבן לא הזכיר. זה נכון. כן. אני התכוונתי. לא משנה. רגע, אני אסביר. כשאנחנו מגעילים, האם אנחנו מכשירים את הכלי שבו אנחנו מגעילים? ואם כן, באיזה כלי אתה מכשיר את הכלי שאותה אתה מגעיל? ואז תמשוך הלאה, אז לאן תגיע? אז תמיד תמיד תגיע לאדם בחווה. אתה מבין? אין צורך. הכלי שבו אתה מכשיר, אין צורך. לא, לא שהוא קשר. אתה צריך מכשיר אותו. אבל אין לנו חשש שהוא כתוצאה מכך עוזר איסור כלשהו. ברור? עד כאן. אוקיי. עכשיו, כאמור, יש כלים שאני כן צריך להעיר לכם משהו. בנוגע למחם. הפלטה, אין בעיה, מנקים אותה טוב טוב, מפעילים אותה בדרכת החום הגבוהה ביותר שלה. אני ממליץ, אם כי האישה לא מסכימה לי, לעלות על זה כמובן לאחר שניתקנו את החשמל, אבל כשזה עדיין חם, לעלות על זה קצת מים חמים, לא מסוכן אם אתה מוריד את החשמל, את אחוז החשמל, לא מסוכן. זה האכשר הכי בטוח לפלטה. הכי בטוח לפלטה. וזה בגלל שהרבה פעמים יש פליטה של דברים גסים על הפלטה ושוהה הרבה זמן. בגלל זה. זה הדבר הכי טוב. אבל גם עם עירוי יש הרבה פוסקים שמתירים על זה ניקיון ועירוי ביחס לפלטה. אבל מה שאני רוצה כן להעיר זה ביחס למחם מים. מחם מים, רבותיי, אין צורך בהכשר. אבל מה? הוא מצוי באזור שיש בו הרבה נקעי צרעת. דהיינו הרבה חמץ. מסתובב מסביב. ולכן, מאחר ואנחנו לא בטוחים שיש חמץ בפנים, אנחנו צריכים קודם כל לסלק את האבנית, את החומרים מסלקי אבנית. לאחר מכן, להרתיח אותו עם מים עד למעלה, ולגרום לגלישה, רק להיזהר שזה לא יגיע לגוף החימום, שזה לא יקלקל אותו, ודיו בכך. אבל בעיית הבעיות, רבותיי, במחם, זה מחסה. למה? כי אנחנו יהודי תימן שאוסרים כל השנה לא לשים דברים לחימום על גבי הפלטה, אז המחם מהווה אצלנו מקום לחימום. שמים שם דייסות, שמים שם פיתה לחימום על גבי המחם, וזה מותר. מותר ביום שבת לשים על גבי המחם לחימום את הדייסה או את הפיתה וכיוצא בזה. רק מה? עוד בלי פסח. אנחנו כבר צריכים להיות זהירים, רבותיי, לקבוע לנו מחם לבשרי, מחם לחלבי. כי אם אתה זם פעם חימום דייסה, פעם חימום שוויה, אנחנו כבר בבעיה בסנע עצמה. כי כאמור, המחם הזה הפך להיות רב תכליתי, מכשיר חימום. אסור הרבה ביניהם, כי אמרנו לפי מורי, יש הבלעה אפילו מכלי יבש לכלי יבש. ואין לומר שהרבה פעמים המחם עם המחסה, יש בו חור לפעמים, לפעמים הידית כבר נעקרה, אז ודאי ודאי יש עדים וכו'. לכן, אין צל שספק, א', מי שנוהגים לחמם על גבי המחם, או שיחדו מחם בשביל חלבי ומחם בבשרי, או רבותיי, שלעולם לא יחממו, אלא אם כן שמים מגבת או משהו מרופדת, על מנת למנוע שלא להפוך את המחסה לבשרי או לחלבי. עכשיו, היה ואין את העניין הזה, לפחות לגבי פסח, ונעזוב רגע את הבשר וחלב, לעניין פסח, היה וחיממו רבותיי במית, בפיתות, שמים פיתות. שוב, מומלץ כל השנה לשים בתוך שקיות ניילון, לא לשים פיתה ממש על גבי הכיסוי, אבל לא נזהרו, לא נזהרו, אולי לא שמעו את הערות האלה. עכשיו, צריכים לדעת רבותיי, בזמן פסח, המחסה הזה טעון הכשר. הכשר, מה? ליבון או הגעלה? התשובה, כיוון שאין מתחתיו אש, נכון שמעליו יש פת, אבל אין מתחתיו אש, נוכל בגלל זה להקל ולומר די בהגעלה, לאחר מכן טוב, ולא בליבון. זה הפתרון בשביל המחם. וכמובן המיקסר, המיקסר, כן, עכשיו
זה המחם,
כן,
אם מנקים
לא לא ירקים את הדעתך בשאלה,
שמנקים את האבנים,
כן, לא לא, כי יש שני שלבים, ניקיון ואיך קוראים זה הכשר. אתה מנקה בחומרים כימיים אשר מסלקים אבנית, מסלקים שומנים, ואני צריך דווקא חומרים קשירים לפתח לתוך זה. אני מנקה את הבטב, מתנסח אותו, לאחר מכן אני מכשיר אותו. אז מבחינה הזאת, ההכשר הוא הערובה שלא נתקשר. ברור? עכשיו המיקסר. כמובן, אם יש מיקסר מיוחד, אדרבה ואדרבה. אבל אם לא, יש שני סוגים של מיקסרים. המיקסר הזה עם המערבל, ויש לו קערה למטה, במיקסר שהוא גוף אחד וטוחנים בו קפה וכיוצא בזה. זה שהוא מורכב, ברור קודם כל לפרק כמה שיותר, כי מצאנו רבותיי הרבה אבק, הרבה חמץ בתוכו, לפרק כל מה שיותר בשביל הניקיון, ולא רק בשביל האוברול, פעם אחת זה מצוין. עכשיו לגבי החמץ, את המערבל הזה, די לנו רבותיי לערוך עליו מים חמים לאחר ניקיון, וכן הקערית. אין אצלנו מה שנקרא דוחקה דסקינה וכל הדברים האלה. נכון שאם נעשים דברים חריפים כמו זהוג, אז בסדר, נחמיר על זה, נערע על המים חמים, מקסימום הגעלה, ולא יותר, לא מעבר לזה. אבל יש לו הכשר, כי היו כאלה שחששו מאוד מאוד מפני השימוש הזה מהציר הסובב. פרק אותו, נקר אותו, תחשיב אותו, תחזיר אותו, ואין חשש. ניתן לפירוק. אני קוראים לי רצון, ואין דבר העומד בפני הרצון. וגם כשהייתי ילד קטן שעבדו אותי בבית, לא בגלל שהם רעים, אלא חינכו אותי טוב טוב, אפילו גם כשעזרתי בלנקות רצפה, דאגו שאני אטפל גם בפאנלים ובפינות והכל. אין דבר העומד בפני הרצון. פירקתי אותו, מצאתי שם מאגרים, דרך אל מלא עצל ותראה מה יש בפנים. פשוט, אז הבינו איך באמת הכשרות וההיגיינה הולכים ביחד. ברור? עכשיו ככה, הבעיה היא ביחס למיקסר הקטן הזה, שהוא טחני בו קמח, ואי אפשר לפרק אותו, הוא גוף אחד, הוא מקשה אחת. אז אם באמת, כל השנה טוחנים בו דברים ברורים, דהיינו גרעיני קפה בלי דגנים, אז אפשר לנקות אותו ולהשתמש בו. היה ולא נזהרו בו וטחנו גם עם גרעיני דגנים, הואיל ויש גרעיני דגנים שהם בקועים והם חמש, אז ברור שאין לו אשר, כי איך נוכל, לא נוכל לערות עליו, כי מתקלקל, יש גוף חימום. אבל כאמור, אם דאגו שמה שטוחנים בגרעינים ברורים, אז מותר ואין שום בעיה מבחינה הזאת. עכשיו רבותיי, אני מתקדם, חוזר את הכלים, אם יש שאלות אחר כך שאלו, אני מתקדם לערב פסח. בערב פסח רבותיי, אסור לאכול מהנץ החמה, עד כניסת החג אסור לאכול מצה. כדי שיהיה לה סימן היכר וליל הסדר. מה אוכלים? פירות, אורז, דברים כאלה. בתימן לא הייתה בעיה. היה דורה, עושים לחוך מדורה, פיתה מדורה, עשית מדורה, וזה קשה למהדרין, אין טוב יותר מזה. אבל בארץ, רגע. אבל בארץ, בעוונותינו המרובים, בגלל שהדורה נדחקה, וחבל שהיא נדחקה, מורים זה פשוט שזה מאכל שיכול להיות מעדן. אז מאחר ובעוונותינו הוציאו את זה, כעד שיקומו כמה חבר'ה טובים שלנו, ינצלו את ההזדמנות, ואל תלכו לתימנים, תלכו לאשכנזים החרדים, תתקבלו קודם כל הסכמות של רבנים חרדים, שזה הקשר למעדרים, אתם תרוויחו מעל הראש. ואז תתנו פתרון מצוין. דורה, הם לחו, הם כאלה דברים, תראו מה זה, רווח יהיה לכם, וגם להציל רבים. אבל מה לאכול בנסיבות שלנו? בנסיבות שלנו, כאמור, בחדמה, אורז, האם מותר לתגן מצה ולאכול מצה? לא, בשום פעמים ואופן. למה לא? כי מצה עשירה שלא יוצאים בה איזה חובה בלילה, היא רק מצה שהעיסה נלושה או בשמן או בדבש או ביין או בחלב. ארבעה דברים, אחד מארבעה דברים. אבל מצה שנלושה מתפוזים, אני לא מדבר על המים, לא מדבר על זה, נטו מפירות, היא לא נקראת מצה עשירה. אפשר לתת בידי חובה בלילה. עכשיו, שלא לומר שהמצה המתוגנת היא לא נקראת מצה עשירה. זוהי מצה שערב פתח, היא נכנסה לערב פתח, וכבר נעשרה כי היא מצה. עכשיו, שאתה מתגן אותה, אז היא נפטרה לא בגלל שהיא לא ראויה לחימוז, אלא בגלל שלא אוכלים, לא יוצאים את החובה בלילה, ומצה מבושלת או מתוגנת. ומשום כך, טועים ולא מבינים שהמצה הזו נכנס ערב פסח, היא כבר נעשרה. ולכן רבותיי, לא רק מצה מתוגנת אי אפשר לתת ידי חובה, גם לכתוש אותה ולעשות ממנה עציץ, גם לא יוצאים ידי חובה. אלוהית, גם אסור, לא אינם יוצאים ידי חובה, גם אסור. למה? כי מצה קדושה אפשר לכתוש לזקן, כדי לסדר. קודשים מצה קדושה, שיכול מדגוג של מצה. מה נעשה? יש לנו מצות קשיחות, כן? לא כמו. וכמה מצות זה מצה קדושה. ומצה קדושה יוצאים בידי חובה בליל הסדר. רק מצה מבושלת לא יוצאים בידי חובה. ולכן, מה יועיל לי שאתה עושה ממנה עציץ? היא כבר נעשרה. רק אם אתה תעשה עציץ מקמח מצה מערב ערב פסח, ותשמור את זה ותחמם את זה בערב פסח, זה אפשרי. כן? אבל כל שאתה עושה אותה, את העציץ, בארץ פתח, היא כבר אסורה. מה רצית? בוודאי. כן, בוודאי, חתחילה. כן. עכשיו. כן.
אני
תראה, מצה שמורה שיוצאים בה ידי חובה בלי הסדר לכתחילה היא שמורה מעט קצירה, אבל גם אם היא שמורה מעט התחינה, מעט התחינה לא לגלות יוצאים בידי חובה, אבל לא לעשות כן, רק מצה שמורה מעט קצירה, כי כמה גבותינו שמעת איך אני מתבטא, ולכן מצה רגילה אז לא יכול לדבר בפתח, כי בשעה הדוחת, מדי שאתה יוצא ידי חובה גם מצה רגילה. ברור? האם אני מובן? כי אני מגלה צפח מחזה צפחיים. אתה מבין? אתה שואל אותי על ערב פתח אם מותר לאכול מצה רגילה. אמרתי לך לא. אתה שאל אותי למה? ליל פסח, לאכול מצה רגילה במקום מצה שמורה?
לא.
אלא?
מצה שמורה, אבל רק...
נו, יפה.
אבל התימנים נוהגים מצה רגילה.
ודאי.
אין שום איסור.
ודאי, אכלת מצה שמורה רגילה, ודאי. כן. כן, ברור. כן. עכשיו, אז כאמור, להיזהר, רבותיי, לא לאכול מהסוג הזה שהוא אסור, פירטתי לכם. מכאן אני מגיע, רבותיי, לשעתיים וחצי, כשלוש שעות לפני שקיעת לפני צאת הכוכבים, לא לאכול. כמובן, אם אדם רעב מאוד, אז יאכל קצת פירות. שוב, חכמים היו מרעיבים עצמם כדי שיכנסו לסדר כשהם תאבים. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, רבותיי, ליל הסדר זה עשייה של עשה טוב. ומשום כך, מה שכתוב במגילת אסתר, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, תהיו רסרים בערב פסח. איך להיות רסר? לגרום שכל ההכנות עד לחצות פלוס יהיו גמורות, ואחרי חצות תחייבו את הילדים לישון, תנו לעיקרת הבית לישון ולנוח, גם אתם קצת נעשו, כדי שבליל הסדר, ובליל הסדר הזה רבותיי, אנחנו כבר עומדים במצב של החלפה שעון קיץ, מה שמשגע, כן? אתם צריכים רבותיי, לאחר שעמלתם סור מרע, עכשיו להגיע לעת דודים, לאהבה עם בורא עולם. איך תתחברו עם בורא עולם, ואתם עייפים, תעבנים, נרגמים? איך? אבל אם תבואו רבותיי מוכנים, הרי תקראו את האגדה, את הקידוש, בנועם, בהדרה, ולקרוא את הקטעים בהגדה, כמו קריאת משנה, כולם פה אחד, מילה מילה, הברה הברה, דבר אשר יגרום לחוויה, חוויה אמונית, וזה שעורך צלר הסדר, יגניב, וזה פעם פעם, שאלות, חידות, חידודים, רעיונות, כדי לחבר את הדור הצעיר, לרתק את הדור הצעיר, לרתק אותו, לתת לו פרסים, כל מיני דברים, לתת להם פרסים, ובבת של שותפים. זו המטרה, והגעת לבנך בלילה הזה, בעבור זה, בשעה שמצא ומרוב. הרי אנחנו יבים רבותיי לחנס הילדים כל השנה, אבל בליל הסדר אומרת התורה, זה מצווה אחרת לגמרי. בעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים בניך, שאתה תגיד לילדים, למה אוכלים מרור? למה אוכלים אתה? ותן להם להשיב, ותשיב אתה ותלטש להם את הדברים. מוריי ורבותיי, אחינו אשר עבים נהגו לפתוח צל הסדר, שהיה נכנס אחד מבני הבית, הם ככה ברורה על כתפו, ואז שואלים אותו, מאיפה באת? יצאתי מצרים. לאן אתה הולך? לירושלים. כל הכבוד.
וכל התימנים.
לא כל התימנים. לצנענים יש מה ללמוד. כן. אז... אז לכן יש לצנענים מה ללמוד מכם. זה פתיח מצוין. צריכים פשוט לעשות את ההצגה. ואני אומר לכם, כמה שאתם רואים אותי כביכול, אומרים מורי, מורי ורבנו, לא יודע, זה נכון, לא נכון, אבל בליל הסדר אני שחקן, כי אני אבא ואני סבא ואני צריך לרתק אותם, ואני משחק ומחזיק את כולם ברתק עד אחר חצות, ורואים איך אני שותה את כוס חמישית. הם כבר לא שותים כוס חמישית, אבל אני והרסטניה שותים כוס חמישית, ויודעים למה שותים כוס חמישית, יודעים. אבל צריך לגרום לכך שבאמת כולם עשה טוב, שידעו להתחבר לכל העניין הזה. זו המטרה. לכן רבותיי, גם לנוח בערב שבת, בערב פסח, וגם לקחת את ההגדה, לקרוא רעיונות, לקרוא כמה דברים, להיות עשירים. מתה עשירה, לא יוצאים בה בסדר. הגדה עשירה, יוצאים בה בידור רב מאוד. להיות עשירים ברעיונות, ענת להם כל. זה סור מרע, ועשה טוב. שהקדוש ברוך הוא מוריי ורבותיי, יזכה אותנו, שאכן באמת, בניסן נגאלו, ובניסן עתידים לגאל. חושבים שבניסן נגאלו, בניסן עתידים לגאל, כמו שאבותינו יצאו מצרים בניסן, כך לעזרת השם יתברך, יגאלו בניסן. כמה ניסנים אנחנו כאן בארץ? אז רגע, נגאלנו או לא נגאלנו? אנחנו אומרים לו, כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצפים לך. מה מצפים ממנו? מה קראנו פרשת החודש הקודמת? החודש הזה לכם ראש חודשים, ומה הפתרנו? בהזכר. שהוא אומר שחנוכת בית שלישי תהיה באלף בניסן. גאולת ישראל השלמה היא לא רק רבותיי יציאה מעבדות או ריבונות מדינית, עצמאות כלכלית, זה לא מספיק. אלא רבותיי, הגאולה השלמה זה כשגם יש לעם יהודי ריבונות מדינית, עצמאות כלכלית, ובעיקר רבותיי, יהודיות רוחנית. עם קודש, בארץ הקודש, על פי תורת קודש, בירושלים הבנויה, במקדש בנוי, זה הגאולה השלמה. לזה אנחנו מצפים. אז צריך לעשות כדי שנגיע לכך. שהקדוש ברוך הוא יזכנו כך. עכשיו אם יש עוד שאלות, בבקשה. כל שהרב אביעד יושב. כן, בבקשה. כן. לא, זה לא שיטת מורי. רבנו במשנה תורה אומר, ויש לו לשתות כוס חמישי. עכשיו, ורבנו רמז, כל הכוסות, לא כאילו הוא עושה אותו כזה, אלא כל הכוסות, ואז מורי מדייק, זה עם ברכה. יש לנו רפרנט ג'ובן, ולעוד אלא מייחדים לו את ההלל הגדול, ועם ברכה עם חתימה בסוף. ולמה? כי ארבעה כוסות הן כנגד ארבעה לשונות של גאולה. והוצאתי אתכם מתחת לבנות מצרים, זה הפסוק הראשון, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם. זה ארבעה כוסות. שימו לב, שלושה כוסות, רק השעבוד המצרי. סבל, עבדות, ונתינות למדינת הרע. גאולה, להיות עם השם על פי תורת השם. ומה הוא הלשון החמישי? והבאתי אתכם לארץ. אומרים חז"ל, כל מה שהיה במצרים, ויצאנו מצרים, חזר עלינו בארבע שעבוד מסירות. בבל, פרס, יוון, רומי. כלומר, עדיין לא נגמלנו מהסבלות, מהסבל, מהשעבודים, משעבוד למעצמות אחרות. ובעיית הבעיות, אבל לקחתי אתכם אל עם, עדיין היום יש אחים מנוכרים בצורה מצוות, ויודעים שהשם כאן זה עם השם. אבל כל זה יהיה תהליך, בעיקר העיקרים זה בהבאת אתכם, וזה הכוס החמישי. לכן מוריי ורבותיי, זכיר רק את אבי נטליה, זוכר כשאני הייתי עדיין ילד, אני זוכר את סבי, סבי רבי אברהם ערוסי זכרו לחלום בה, שרבי סעיד בשם שלו וחי הוא הכיר אותו, אחר כך תלם אבו מורי זכרו לחלום. בכוס החמישי היו אומרים תהלל הגדול, בדמע, בהירואיות, בסגר, ואת הילדים רואים את זה עד היום. אם למשל במהלך ליל הסדר השתעשענו קצת, ריתקנו אותם, הם מגיעים לשיא השיאים בכוס החמישי, רואים את מה שנקרא התחברות, התחברות, התחברות הנפש לאבינו שבשמיים. כן, ואת זה הם רואים, וכך מסיימים. לכן רבותיי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו גם למצב הזה. כן, עופר. ומה הם עושים? ובכן,
אם אנחנו עומדים בראש של כזה ארגון,
רגע, אני קודם כל משיב לעופר ואחר כך לשלום, כי השאלות של שלום הן מוקשות. אז רק רגע, אז קודם כל על השאלה של עופר. מצווה גדולה מאוד מאוד לתרום למוסדות המוסדות חסד הללו, כי הם נפלאים מאוד, אבל למבצע הזה אל תשתתפו, כי כיוון שכאמור זה נמכר בדרך המחירה שאותה תיארתי ולא אחזור עליה, אז זה לא מצווה הכי טובה. תמצאו דרך לתת להם כסף או אוכל אחרי פסח מאשר לפני פסח.
זה נקרא שאני מכשיר
אותם? אני באיזשהו שלב גורם לכך שבני אדם מסוימים יוכלו לענות דעתי חמץ שעבר עליו הפסח. רק בתערובות הייתי נותן. בתערובות הייתי נותן. מה זה תערובות? קופסאות שימורים וכאלה דברים, כן. אבל חמץ גמור? לא. שלום, מה שאלת?
זה למעשה.
כן, אמרנו. אחד מאיתנו צריך למנע ממבצעים כאלה, גם שהוא עובד שם. צריך לתת אחרים שיטפלו בדברים כאלה, לא אנחנו. כן, כן, בבקשה.
אם אפשר,
במקום
באופן
עצמאי
למצוא איזה גוי, למכור לו באופן
אישי, רצוי בכלל לא להשאיר. לא, אמרתי, רצוי לא להשאיר בכלל. תערובת חמץ, כמו קופסאות שימורים וכאלה דברים, לגנוז את אחרי פסח. כן? איזה שתייה? לא בירה. אם אתה לא ויסקי ולא בירה. שאר משקאות קלים שאין להם אחרי פסח, גנוז אותם אחרי פסח. אין שום בעיה. גם ערק, לגנוז אותה עד אחרי פסח.
עכשיו, אם יש לך
איזשהו
גוי,
כן, אתה יכול למכור לו מחירה אמיתית. דהיינו, כך, קנה, יאכל, ישתה, יעשה מה שהוא רוצה. זה כן.
הוא יכול לאכול אצלי בבית?
לייחד לו מקום שלא יתערבב, שיהיה לו חדר בחצר, כאלה דברים. ברור? שלא יתערבב.
כן.
למכור לו מחירה ממשית, יעשה בו מה שהוא רוצה. כן. כך, הוא מקבל. לא כך, עושה בו מה שהוא רוצה. כן. מה, מה? לא, אנחנו לא ממליצים בכלל להשתמש בזה, כי רבו עוררין על כך. אמנם הוא מכריז ואומר שאין ביין מים, אבל בא רב מרדכי לוי זכר צדיק לברכה ואמר שיש מים מעץ הבציר. בא רב אבקשי דורון ייבדל לחיים ארוכים, אמר שיש יסוד מימי בחומר הכימי ששמים שם. בא רב מחמוד ייבדל לחיים ארוכים ואומר שאת הצינורות שדרכם מזרימים את היינות בשביל המצע העשירה הזו לא מנקים, לא מייבשים, כך שעדיין הם רטובים מהלחות של מים. אז הואיל ויש ריבוי צעקות בדברים האלה, לא להשתמש מצעה של הזאת. ובכן, ביחס לכלים חד פעמיים, אם הם מעוננים בעמילה עם דגן, אם אינם קרובים לפה, וצריך להסביר את העיקרון הזה, מותר להשתמש בהם. למשל, קרטונים אשר הם, אנחנו שמים בתוכם לא דברים של אכילה, אז אפילו שהם עומלנים בעמילן דגן, בתלת צורתו לא עוברים על זה על בלים הזה. אבל קרטונים שבתוכם נשים אוכל, שמה אולי גרגר מעמלן דגן יתערבב באוכל, זה אפילו כיוצא בדבר. רק רגע, כיוצא בדבר. בגדים או בתים מעומלנים בדגנים. בגדים מעומלנים מותר ללבוש אותם, אבל שעוונית מעומלנת אסור לפרוס אותה על גבי השולחן, כי כי על זה שהיא תתרטב, שמה היא יגרר איזשהו גרגר דגן, ואיך קוראים, ויפולי לאוכל. בשום כך, יש שעבניות וניירות שמגישים אותם על גבי השולחן, ואלה קשרים לפתח. מה פרש קשרים לפתח? מה יש כבר בניירות להיות קשרים לפתח? מעומלנים בקטניות כדי לא לחשוש להשתמש בהם קרוב לפה. ברור? כן. רצית לשאול?
כן.
שמעתי שיעור מפי רב. ככה. ביחס למיות וכל הדברים האלה, האמין לי שגם בלי משקלת החמץ, אז יש לנו בעיות קשות מאוד. אתה יודע, שזה לא רק בעיה של החמץ. חילולי שבת, זנות, מאפיה, גנגסטרים, אתה יודע כמה כספים זורים. פעם אחת פגשתי אברך תימני שאוסף כסף בשביל כולל. פגשתי אותו בחוץ לארץ. ואני רואה אותו אוסף כסף, תרומות, בשביל הכל שלו. יש כסף שהוא שם אותו בכיס הימני שלו. ויש כסף שהוא שם אותו בכיס השמאלי שלו. אמרתי לו, רגע, מה פשר ההנהגה הזו? הוא אומר, זה שבכיס הימני אני מקבל אותו מאנשים שהם פתיים, וזה לעצמי. אבל זה שאני מקבל אותו ושם אותו בספרה אחלה בכיס השמאלי, זה מאנשים חילונים. זה לכולל, לעובדים וכו'. אז מסכן אותו אדם, מהי גישתו? לא יכול לעניין. לכסף אין צבע. אגב עצמך, שאם אדם גזל, גזל, כל שנשתנה, ויש ייאוש, חייב רק בדמים, אבל הכסף עצמו או המוצר עצמו כבר לא חייב בהשבה. הסכם מניות, אם תדעו איך בכלל זה מתנהל, והכל רבותיי, זכות וזכות, וזה קונה, וזה קונה זכות, וזה משעבד זכות.
אז גם לא נהיה בבנקים, גם יש בעיות
עם בנקים. מה?
יש גם בעיות
לבנקים, נכון. בעיות, אלף אחד, לכן, מי שאמר לך, תתרגל למכור חמץ ולו בשביל הבנקים. זה, אל תשמע לו, זה מפתה. ואז זה מגיע למוציא שם רע. לא ניכנס לזה, נקודה. לא ניכנס לזה. מספיק לנו מהמחירה של חמץ המדינה, אין ברירה. זה חירום. אבל, מחירה פרטית של אדם, מה לנו בכל הדברים האלה? כן, רבותיי.
בקשר לאוגיות של פפוסדו.
אמרתי, לא, נקודה, כבר ישבתי. כן, שלום. ובכן, תראו, אנחנו, אני רמזתי לכם כשאמרתי שחרסינה, קוראים לזה הרס, יש שם חומרים שאני מסופק מאוד אם באמת ניתן לומר עליהם שהם הרס. קרמיקות, קשיחות מאוד, ממש קשיחות מאוד, מעובדות. לקרוא להם הרס, לא בטוח. למה? נזכור רבותיי, יש אשר לכלי אדמה, לכלי אבנים. אז אם כן, מהי ההבחנה בין קרמיקה ובין חרס? חרס, רבותיי, זה טיט מיובש ושמים אותו בכבשן האש. אבל הוא טיט ביסודו, הוא חול, הוא טיט. אבל כאן זה אבק שמדבקים אותו והפך להיות לאבן. מה לי אבן טבעית? מה לי אבן קשיחה? אבל מה לעשות? בקרמיקות, פורסיריים, אני לא שנורד כדרכם, אבל כשאנחנו מדברים על, איך קוראים, פלטות, קרמיות, שם זה מחומרים אדירים, איך בכלל שייך להתייחס למחרת? ולכן אני מתייחס לזה כמתכת, על כל המשתמע מכך.
אי אפשר
להגיע
אותם.
מה?
אי אפשר
להגיע
אותם, מה
יעשה
בהם?
ילהט אותם. אם השימוש בהם ב-200 מעלות, שים אותם ב-300 מעלות. לא יישאר שריד ופריד מלחוש עליהם. כן. הלאה. זהו? ברוך השם. מה? כלי זכוכית, אחים אשכנזים מתייחסים אליהם כאל חרס. למה? כי זה חול, חול. אנחנו התימנים מתייחסים אליהם כאל מתכת, כי זה חול מותח. אז זה מתכת. ויש להם מכשיר. ואילו אחינו ספרדים נחלקו לשני מחנות. המחנה של רמות חיילה וזכר צדיק ברכה כמונו, זה מתכת תכשר. המחנה של רב עודה יוסף בדל חיים ארוכים אומר אין בהם פליטה, אין בהם בליעה, שום דבר, רק שטוב אותם, אפילו דורלס, פיירקס, כל אלה שטוב אותם, יפה יפה, ואין צורך בשום אשר. כך בין בשר לחלב, כך בחמץ, הכל.
אבא שואל, מה זה לגבי...
שאלת חוכם. לכן רבותיי. רבי סעיד שואל, מה עם שיניים תותבות? אתחיל ואומר לכם. תראו, אנחנו בסוף התקיים בנו, שאחר כך יבואו אלינו תלמידים ויגידו, רבותינו, הגיע הזמן של שחרית. עכשיו, שימו לב רבותיי. אנחנו מוצאים מסכת חולין שאם אדם אכל גבינה לא יאכל בשר מיד אלא ייקח פתי ושה וילעס אותה בפה כדי שהפה יתקנח משאריות הגבינה ולאחר מכן יקנח את ידיו ואז יאכל בשר. אם אכל בשר לא יאכל חלב גבינה אלא אחרי שעברו שש שעות. אבל כאמור בגבינה אפשר לקנח את הפה ואחר כך לאכול בשר. וראו זה פלא, אין בסכת חולין ולא מסכת פסחים ולא באף מקור בתלמוד מה דינו של חמץ שאכלנו אותו בערב פסח. באף מקום לא נאמר שטעון כינוח הפה ואחר כך לאכול אוכל כשר. אין באף מקום, אין. משמע שהייתה תובנה ברורה מה שנכנס כבר לפה, אפילו שערו שיריים, זה בטל, זה בחינת צרוח, ועוד לא עבר הרבה זמן. ואין על זה את איסור, ולא צריכים לחשוש מפני בלוע, ולא שום דבר. ולכן, אנחנו ממליצים לתחתך שיניים, אבל זה לא חובה. אי אפשר להגיד שמי שלא מתחתך שיניים בערב פסח, הוא עריון. אי אפשר להגיד, הייתם נקים את הפה בסימן? לא הייתם נקים את הפה בסימן. טוב, ככה. עכשיו, בואו נסתכל. עכשיו הוא שואל גבי שיניים תותבות. אז יש כאלה שאומרים שיערה מים חמים על השיניים שלו. שינה. שינה. עכשיו, למה אני מקדים את ההקדמה הזו? כי הם אומרים, השיניים התותבות, נקה אותם וערה עליהם מים רותחים. הרי זה אותו חום שאתה אוכל בשיניים הרגילות, כך בשיניים התותבות, זה אותו חום. ולא הצליחו לערות מים רותחים על גבי השיניים הטבעיות. אבל מה? מי אותו ואל תקרא רע? ינקה את השיניים התותבות. אז אם באמת העירוי לא מקלקל אותם, למה לא? אבל אי אפשר להגיד זה חורבת שבדים, ואם אתם עושה, לא עושה דבר כזה הוא עבריין. אלא זה דבר, מה אנחנו רצוי, זה חלק מהניקיון היסודי שאנחנו עושים לקראת פסח. כן, ינון. החמץ של היום, סליחה, הקמח של היום, הרי החיטים נלטטו, הורטבו במים, והפעמים שערים הרבה זמן, הוא בגדר תערובת חמץ. אין מי מאיתנו יכול לומר מהו כמות התחרובת הזו, האם היא מגיעה לדרגה של 10% או לא מגיעה לדרגה של 10%. לכן, לכתחילה, אין אנו מתירים לגנוז קמח רגיל, אלא מורים ובאים לסיים אותו עד פסח. היה באדם גנז קמח רגיל, אי אפשר לבוא לומר שזה חמץ ודאי שעבר עליו הפסח ולאסור אותו. ברור? אמרתי, נתתי לך כבר את התשובה.
התשובה
כן?
של
מורי עבור, יש לי שאלה. כן, בבקשה. פשוט, הטלפון הטריד אותי, אני מתנצל לפניך, חזור ותשאל.
הספרדים
מותרים. שפתיים משק. הוא אומר, האם מותר לנו או אסור לנו לאכול לפני בדיקת חמץ? כמו שאסור לאכול לפני התפילה, אולי גם כאן אסור לאכול לפני בדיקת חמץ. תשובה, נראה לנו דעתנו שלגבי התפילה, כיוון שזה דבר יומיומי, שם הקפידו חכמים שמה יימשך. אבל בבדיקת חמץ, שזה לא דבר יומיומי, זה אחת ל... אם אדם רוצה לאכול כי הוא רעב, ואחר כך הוא יבדוק את בדיקת החמץ, עד רבה הוא עוד מבאר חלק מהחמץ לבני בדיקת חמץ. וזה דבר טוב. ברור? אבל מה? אבל לא סעודה ולא מסיבה. רק אכילה. לא שישב אחד מהחברים. ברור? עד כאן. כן, שלום. רגע, זה היה בבן שלך. סליחה, כן.
ברכה נעין שבע.
כן.
אומרים או לא אומרים?
אכן. אתה מדבר על ליל שבת. בליל שבת. אנחנו מדברים על שליל הסדר הוא בליל שבת. כן, ובכן ככה. תראו, שיטת רבנו היא שאמירת ברכה מעין שבע נאמרת תמיד, ואף על פי שבטל הטעם, תקנה לא זזה ממקומה, עד תשתבת סנהדרין. וכמו שאומרים שגזרה לא נותנת לשעורים, כך גם התקנה לא נותנת לשעורים, ותמיד אומרים את הברכה הזו. ואז מה לי בליל הסדר, מה לי לא לסדר, כל מה שטענו שליל הסדר הוא ליל שימורים, צריך לצרוב בתודעה, זה לא ליל שימורים מפני האויבים ממחשבו מזכרום, אלא מפני יצר הרע, שהוא הסודון, הוא יצר רוע, הוא המזיק, הם המזיקים, זה ליל שימורים. ולכן מה לנו ולברכה מעין שבע? זה אותו דבר. ברכה מעין שבע זה מפני המזיקים שיש בדרך, דהיינו אויבים רעים כשהם מסתובבים בשדות. ולגלות לכם סוד, שלפני למעלה 200 שנה, אז יהודי תימן רצו להחזיר עטרה לישנה ולומר את ברכה מעין שבע גם בבית חתנים וגם בבית אבלים. לא כמו כאלה שכבר פתלו בטענה שזה לא, לא, לא המקום. ושתקו להם, אלה שעשו שתקו להם. אחר כך קמו כאלה אנשי שולחן ארוך, ורצו שבכל שולחן ושולחן לברך המוציא ולא סמוך על ברכה אחת בשביל כולם. ועל זה הייתה מחלוקת אדירה, אדירה מאוד. אז אלה שאנשי השולחן ארוך קבלו ואמרו, אתם מפלים לרעה. אלה שהולכים לפי רמב״ם, לפני מעל 200 שנה, אלה שהולכים לפי רמב״ם, אתם צריכים להם. זה שהם אומרים ברכם אין שבע, בבית אבל וחתונות, אתם צריכים להם. ואיתנו הולכים לדקדקים כחוט השערה, אבל למדך שכבר קמו אבותינו בתימן לפני מעל 200 שנה, שרצו להחזיר עטרה ליושנה, שברכם אין שבע אומרים אותה תמיד. אני לא יודע מה פרטים הזו כאן, כי זה רבי יוסף ורבי יוסף, זה כבר הרבי עד ישיב לכם. מה שיורה לכם, על זה הוא אמר ובצדק, עשה לך רבי צדק מהצדקות. כן. טוב, השם יבעז לכם וירבה לכם.